אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
מה קורה?
אהלן, שמש בחוץ, למה יש לך ירח על הצג?
מה, זה לא יפה? תסתכל.
אבל בוקר.
תראה איזה ירח יפה יש לנו. נכון, אבל זה כי זה הטלפון, הוא בנייט מוד, מה שנקרא. זה ממש יפה הירח, אני מאוד מעריכה אותו. מה איתך, עופר, תגיד לי?
נפלא.
אתה מיילל לירח מדי פעם.
מדי פעם.
מדי פעם, אנחנו ככה...
שיש את זה חשוב מאוד.
אני אהבתי מאוד את הפרק הקודם, ואני גם שמחה שאנחנו ממשיכים עם זה עכשיו. אנחנו, מה שנקרא, משלבים בין התחומים שלנו, עופר. אני בקרימינולוגיה, אתה בכלכלה, וביחד זה יוצר כלכלה התנהגותית של קרימינלים, של פושעים. ומה אנחנו, כל העולם, אם לא פושעים, תמיד?
אני לא.
בסדר, בסדר. כולם קצת פושעים. זה מה שאני הבנתי בתור. בכל מקרה, בוא נמשיך מאיפה שעצרנו בפעם הקודמת.
יאללה. אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, אתה רואה את זה בעבודה, זאת אומרת, אתה מדבר על התנהגות של המוני אנשים עכשיו, בסיטואציה של, יש לך עניין?
תשמעי, אנחנו נתקלים הרי בבני אדם כל הזמן.
נכון.
וכשיש ירידות בשווקים, מתחילים הטלפונים שמצלצלים, ואני צריך להרגיע אותם, להגיד להם באמת, אל תסתכלו על התיק כל רגע, אל תבדקו כל רגע, לאורך זמן, הרי מניות עולות לאורך זמן, כי הרווחים של החברות, לאורך זמן עולים. אז נכון, יש לך תקופה שכלשהי שיש בעיה.
כן.
אבל לאורך זמן, הרווחים של החברות עולים, ולכן המניות יחזרו ויעלו. וזה המון המון פסיכולוגיה של להרגיע את ה...
לא, זהו, אתה מדבר ממש על תפקיד של פסיכולוג, בקטע של להרגיע אנשים. אני שואלת על ניתוחים.
כי לא, ממש רואים את הדברים האלה. לא, ניתוחים, בניתוחים כלכליים לא נכנסים לצד הזה. כאילו, אתה לוקח חברה, אתה מנתח את ההכנסות, את ההוצאות, את המימון, את כל העלויות. כן, אבל... ולפי זה אתה מחליט לקנות או לא. יותר מזה, היום בשוק, שוב, המון מהמסחר, חלק גדול מהמסחר נעשה על ידי מחשבים בכלל. להם אין הטיות. אם את הולכת לעניין של המסחר ממש.
אז לאו דווקא מסחר, אבל לצורך העניין...
זה בעיקר אצל הלקוחות ההטיות.
זהו, אבל זה גם להבין, כאילו, בוא נגיד ככה, היו כבר כמה תוכניות פה שישבת ואמרת, תראי, אנחנו הולכים, או לא, שסיפרת לי, הנה, בבקשה, ריביות, למה יש ריביות? כי רוצים להרגיע את האנשים.
העדפת עובדה על עתיד.
נכון, כי למה? כי היה טירוף אחרי הקורונה גם, נכון? אנשים כזה, אז יפה, אז אתה כן עדיין יודע להסביר תהליכים כלכליים שקורים עולמיים דרך התנהגות של פשוט המוני אנשים.
נכון, אנשים שוכחים שכלכלה זה לא מדע מדויק, אלא שזה שייך למדעי החברה. בסופו של דבר.
שלום פסיכולוגיה.
שלום, שלום.
זהו, זה ממש הכל ביחד.
אבל אגב, אני כן אתפרץ לשיחה, ואומר לכם שהיום הטכנולוגיה מאפשרת לנו לראות הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. למשל, אני יועצת ללא מעט חברות סטארט-אפ. אחד הבאזים, הרי אתם יודעים שיש תמיד באז של איזושהי טכנולוגיה מסוימת, אחד הבאזים זה לעזור לגופים פיננסיים, לנבא האם לתת לבן אדם מסוים כלכלה, השקעה, או לא לתת לו.
אשראי את מתכוונת.
אשראי, הלוואה, נכון, אמרתי השקעה, הלוואה. נכון, אשראי, בדיוק. עכשיו, הרבה פעמים הם עושים קרדיט היסטורי, כלומר הולכים להיסטוריה, כמה הוא החזיר הלוואות ומה המצב, וכל מה שאנחנו כבר מכירים ויודעים. אבל לפעמים יש צמתים שבהם הגופים האלה מתלבטים, ובעת ההתלבטות שלהם הם מבקשים שהטכנולוגיה תבוא, ותעקוב אחרי כל מה שנקרא digital traces, העקבות הדיגיטליים או digital fingerprint, ובלי לדבר עם הבן אדם, תנסה לנבא מה הסיכוי, רגע, לאה פה,
כי למחשב, תשמעי, למחשב זה לא היה.
הוא כל היום בטיקטוק, אין סיכוי, הוא מחזיר לך את ההלוואה, הוא אידיוט, ככה? פיזית של דברים שהוא עושה?
קרוב, כן.
זה צחיק אותי ממש.
אז אני אתן לך דוגמה.
נו.
לא, קרוב אבל.
מה, למשל, מה קורה שם?
אנחנו יכולים לסרוק את פרופיל הפייסבוק של מישהו.
די.
רגע, אני מוחק את הפרופיל.
ממש? אימא'לה, נו, ומה עושים איתו?
ומה עושים איתו? אז יש תכונות אופי. למשל, יש את הביג פייב, שזה תכונות אישיות שהן מאוד מאוד מתוקפות, זה המודל הכי מתוקף, האם בן אדם מוחצן, או מופנם, או נוירוטי וכו'.
אה, שזה לפי האותיות הזה, איזה סוג...
אושן, כן. אותיות אושן.
ה-TF, אני TF.
רגע, תסבירו למי שלא בפסיכולוגיה, מה זה אושן.
תראו, יש ממדים, ממדי אישיות. לכל בן אדם אפשר בעצם לבוא ולהבין מהו מבנה האישיות שלו, בהתאם על עד כמה הוא גבוה או נמוך בממד מסוים. למשל, אחד הממדים הכי מבחינים בין אנשים, זה האם הם מוחצנים או מופנמים, אקסטרוברט או אינטרוברט.
כן.
ככל שהם יותר מוחצנים, אז הם יותר אוהבים אנשים, ויותר אוהבים לדבר, ואוהבים תשומת לב.
אבל סוג אחד מהם יותר מחזיר הלוואות מהסוג השני? אז כן. זה השאלה.
כן,
כן?
כמובן.
וואו.
לשם אני חותרת.
וואו.
עכשיו, האם הם מופנמים או מוחצנים, אפשר לדעת מהרבה הרבה סימנים. אחד הסימנים זה שאנחנו מסתכלים למשל בפייסבוק, באיזה מילים הם עושים שימוש. אנשים שעושים שימוש בוואו, מדהים, מושלם, ותמיד מגיבים, ונמצאים בהרבה קבוצות, לא רק הוא.
אבל הטיפוס הזה.
הם הרבה יותר מוחצנים. ולעומת זאת יש אנשים עם נטייה לנוירוטיות, ונטייה למופנמות, שהם תמיד מאחורי הקלעים, והם לא יגיבו והם יראו הכל, והם יהיו פסיביים, ועל הכל יגידו אולי, ואני לא בטוח, ואני לא יודע, ושלוש נקודות. למשל, אז זה מאוד בקלות, אני יכולה...
איזה מהם מחזיר הלוואות יותר?
רגע, עוד שנייה.
זה מאוד מעניין, כן.
עוד דבר שאנחנו יכולים לראות, זה איך אנשים שומרים אנשי קשר בוואטסאפ.
אוי, לא.
שאנשים...
סליחה, כן.
יש אנשים ששומרים דני נגר.
אוקיי.
או דני אינסטלטור, ויש אנשים...
זה כל אבא של זה מהגן הזה, ואז יש לי ארבע בנות, כל אחת.
אבא של, האמא של, כן, כן.
40 ילד על ארבע ילדות, ותחשבי איזה, כמה הולך שם באנשי קשר.
אז יש אנשים...
ש?
שיש הרי את השדות של לשמור את השם, אז ששמים בעצם כל את השם, שם משפחה, מקום עבודה, הכל מאוד מאוד מאורגן. אז ככל שאנשים יותר מאורגנים, יש יותר סיכוי שהם יחזירו הלוואה.
יס, אני עוד מאורגנת לא לוקחת הלוואה, זה בדיוק הגאונות מרוב שאני מאורגנת, אני לא לוקחת אותה, כן.
הקשר עם בני משפחה.
ועם המוחצן והלא מוחצן?
אז לא, זה רק נתתי דוגמה. כדי לדעת האם הסיכוי שהוא יחזיר הלוואה, אני צריכה בעצם את הדירוג שלו בכל אחד מחמשת הממדים של הביג פייב. ואז באמת יש ניבוי שהוא מעל 72% כבר.
וואו.
על מה הסיכוי שבן אדם יחזיר הלוואה רק מהעקבות הדיגיטליים, וזה משהו שאתה יודע, גם הפסיכולוגים לא תמיד יכולים לנבא מראש משיחה אחת מהירה, ואז אתה צריך את הטכנולוגיה לצורך העניין. למשל, אחד הדברים הכי מדהימים שראינו, זה כשבן אדם כותב לך תודה על טופס האפליקציה, הסיכוי שהוא לא יחזיר הלוואה.
וואלה.
כן.
מה? הוא מודה על הכסף, כי הוא יודע שאתה לא תראה אותו יותר בחיים. תודה, ואל תבוא לי בחלום, מה שנקרא. למה אני הלכתי כבר, וואו. בוא'נה, זה מטורף, אני לא מאמינה שכל הדברים האלה.
זה רק הניתוחים ידעו.
מדהים.
כן.
אז טוב, זה קצת, האמת, מדהים לראות את הרשתות החברתיות. הרי גם הסיפור הזה, גם זה שמשטרות תופסות עכשיו כל מיני אנשים, על זה שהם מעדכנים איפה הם נמצאים.
אנשים נותנים המון המון מידע ובחינם.
טוב, ככה, בוא נשחק משחק.
יש כדור?
לא, אין כדור, תקשיב, זה במילים הכל. ככה, אנחנו ניתן פה סיטואציות, זאת אומרת, ניתן דוגמאות לסיטואציות כזה שקורות לאנשים ביום-יום, ואז אנחנו ננסה להבין בעצם מה כל בן אדם היה עושה. מה הפשוטים האלה עם המוח הרך מדי.
אנחנו לא כל בן אדם.
לא, לא, אנחנו יותר טובים, ובגלל זה אנחנו א', שמים את הטלפון על שקט, וב', זה יצאתי לא בסדר. טוב, ככה, אוקיי, אוקיי. דוגמה ראשונה, בסדר? פתחתי קופת גמל להשקעה, הכנסתי לשם את כל החסכונות שלי בתחילת השנה, ונהיה בלגן, מלחמת רוסיה-אוקראינה, ירד לי התיק ב-12%. איי, 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 מה רוב האנשים עושים ולמה? בוא נשמע.
אז רוב האנשים, אבל אגב, כאן זה נחלק, בין משקיעים מיומנים למשקיעים פחות, ובאופן מפתיע, דווקא המשקיעים המאוד מיומנים מוציאים את הכסף מהבורסה, כן. למה? למה? כי מבחינתם, כשיש אירוע בסדר גודל כזה, אני לא מדברת על סתם מניה שנופלת, אלא כשיש אירוע בסדר גודל כזה, הטענה היא שהבורסה בעצם היא סוג של ברומטר של ציפיות המשקיעים של מה הולך לקרות. ואז יש תמיד חשיבת עדר, שזה אחד המושגים הכי בסיסיים בפסיכולוגיה. כלומר, בגלל שהוא עושה, ואני עוד לא יודע מה קורה, ואני בחוסר ודאות, אני אעשה מה שהוא עושה. ואז אם אחד משקיע, אז פתאום כולם משקיעים, ויש עזיבה של עדר, מהשוק, ואז מניות צונחות.
אולי זה לא קשור.
עדיף ללכת הפוך מהעדר לפעמים.
ברור. אבל זה לא רציונלי. הרציונלי הוא אנחנו צריכים את הצורך בחברה, בקבוצה, בלהרגיש שייכות, ולכן לראות מה אנשים אחרים עושים, תמיד נותן לנו רמז על מה אנחנו צריכים לעשות. אני אגיד לך יותר מזה, גם במצבים של חיים ומוות, אנחנו נותנים לאנשים לשבת בחדר, ואז אנחנו בעצם שמים אשן, כאילו פרצה שריפה, ועד שמישהו אחד לא עומד, כולם יושבים שם והיא הולכת וגדלה השריפה, ואנשים לא עושים כלום.
וואלה.
בגלל החשיבת עדר.
וואלה.
כן. קצת מזכיר אולי את הניסוי של אש, נכון? זה שיושב
כן,
בחור.
כן, סלומון ש... אש עם הקווים. כן, נכון, כן. נכון, נכון. אתה והקונפורמיות.
מכיר? זהו.
זה בדיוק הציות והקונפורמיות.
אנחנו רק לא רוצים שיחשבו שאנחנו מוזרים, גם אם אנחנו בול. צודקים.
אנחנו רוצים מאוד להיות שייכים לקבוצה.
הבנתי. נכון. אוקיי, אז את אומרת שדווקא המשקיעים הפחות מיומנים, משאירים את הכסף ואומרים, אני גם ככה פה, כאילו, קצת אימורים. כן.
למרות ששוב, ראינו את זה גם ברבעון האחרון של 2008, וגם בזה, שכולם יצאו עם הכסף, עם העדר וזה, ואחרי זה הכל חזר, והם...
לא, ברור, שאלה אותי איך התנהגו, אני מסכימה שזאת לא הייתה התנהגות הרציונלית.
דרך אגב, דווקא במשבר הנוכחי, אנחנו רואים הרבה פחות עזיבות, זאת אומרת, הציבור הרבה יותר... ויש נודעתיות, אבל הציבור הרבה יותר בוגר. בכל
הרבה
העולם,
יותר,
דרך
אבל,
אגב, לא רק
ישראל. אבל אנשים, הרבה אנשים מחליטים להיות על הגדר, בעיקר אנחנו רואים את זה עם סטארט-אפים, שמאוד מאוד קשה להם לגייס השקעה, אחרי שהיה את כל הבועה וכל ה...
הנה, אפרופו גדר, השאלה הבאה, זה הולך ככה. חברה סיפרה לי שהיא ובן הזוג שלה קנו דירה להשקעה עם 150 אלף שקל הון עצמי. יש לי גם סכום כזה בכיס, ושמעתי אתמול על עוד חבר שעשה עסקה כזאת והרוויח לא מעט. אבל אני מפחד להיכנס. למה?
אנחנו מפחדים להיכנס כי אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים על בכלל רכישת נדלן, כל סוג שהוא, אנחנו מפחדים מגודל ההתחייבות. אנחנו מפחדים, בעצם פסיכולוגית, זה לא הרכישה עצמה. היינו יכולים להשקיע באותו סכום במניות, אבל נדלן, בעצם האסוציאציה והסכמה המנטלית שיש לנו מרכישת נדלן, זה להתקבע ולהתחייב.
אבל זאת באמת ההשקעה הענקית, כי אתה לא רק שם את ההון העצמי, אתה עוד לוקח הלוואה.
מתחייב להלוואה.
אתה באמת,
אבל,
זה באמת ההשקעה הכי גדולה שתעשה בחיים שלך בדרך כלל.
אני לא צריכה לספר לך את זה,
כלל.
אבל אתה יודע שמשכנתה הזאת ההלוואה הכי משתלמת שיש. הבעיה
היא... תביא בריבית, והיא הולכת ועולה.
עדיין, גם אם היא הולכת ועולה, עדיין היא השקעה, הלוואה הכי משתלמת שיש היום.
ארצות הברית 6.1 אחוז כבר.
אוף.
כן, אז אני כבר לא בטוח. זאת אומרת, זה נכון שזה היה נכון בעבר.
בארץ זה עדיין נכון, תסתכל על ריבית על הלוואה לעומת ריבית על משכנתה. עדיין הריבית על משכנתה יותר משתלמת, ועדיין אנשים הרבה יותר מפחדים בגלל ההתחייבות. אנשים מאוד מפחדים מהתחייבויות לטווח ארוך.
זה הגיוני,
כן,
סבבה.
כן, ובצדק, אבל טוב שהם פחדו.
סבבה, כאילו.
אין בעיה.
יפה, אוקיי, אוקיי. אני, זה יש שזה עושה שכל. עוד אחד, כל רבעון מגיעים לי מכתבים הביתה שקשורים לעתיד הפנסיוני שלי. כמו שהם מגיעים, ככה הם נזרקים לפח, זה מה זה נכון. הרי ברור לי עמוק בלב שזה חשוב, ומדובר בעתיד הכלכלי שלי, אז למה אני לא מתעסקת בזה?
קודם כל תעברי לדיגיטלי, אפשר לקבל את הכל בדיגיטל, חבל על העצים.
ישר לספאם,
לא,
נשמה.
חבל על העצים.
נכון, אתה צודק, שדם. אבל עדיין.
עכשיו קיבלת.
אתה צודקת, כי עשו מחקר, וכשאנחנו מסתכלים בדיגיטל, מקבלים את המכתבים, הרבה יותר קל לאנשים להתעלם. זה מה שמצום.
באמת, אבל היא מתעלמת גם כשזה לא בדיגיטל.
אבל הרבה יותר קל, כי זה יושב שם, כי זה הרד קופי.
אנשים שזורקים את זה סגור. סגור? בלי לפתוח בכלל.
אני מאלה.
לא הצלחתי להבין את זה אף פעם, אבל...
למה? איך זה קורה?
למה?
כי יש את בעלי.
זה התפקיד שלו.
זה התפקיד שלו. הוא תמיד פותח ודואג, והרבה פעמים מוציא אחריי מהפח ומסתכל. אבל כי אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, לא רק בגלל הפחד לראות מה קורה, כי אנחנו לא מבינים בזה. וכשאנחנו לא מבינים משהו, אחד ממנגנוני ההגנה הכי יעילים שיש, זה לא להתעסק איתו.
אני מתחיק את זה.
הוא לא שם, הוא לא לידי. ואם הוא לא לידי, אני לא צריך לחשוב על זה, ואני יכול להמשיך לחיות טוב.
אדיר. זה דרך התמודדות. יאללה, תדחיקו הכל, חבר'ה. מי צריך פנסיה? אתם לא תזדקנו בחיים.
עבירים, הדחקה זה אחלה.
כן, בבקשה.
הלכתי עם בת הזוג שלי לראות דירה להשקעה, הדירה נראתה נורא, הכל ישן, עובש בקירות, על הפנים. אבל המחיר שלה ממש מתחת למחיר השוק, וזה אזור מעולה על הנייר, וזאת נראית עסקה ממש משתלמת, למה אני לא בטוח שאקנה?
מכיוון ששוב, כשאנחנו מדברים על נדלן, אז אנחנו בעצם מרגישים הרבה יותר חוסר ודאות, כי הנדלן א' הוא כל כך תנודתי, אני לא יודע איפה אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות עם עצמי, ומאוד קשה לנו פסיכולוגית לבוא ולהתחייב למשהו שקשור אלינו. אגב, לאנשים אין בעיה להתחייב לאחרים, לילדים שלהם. אנשים קונים דירה...
אבל זו דירה להשקעה, זה לא דירה למגורים.
נכון, אבל בסופו של דבר, גם אם זו דירה להשקעה, אתה מרגיש ownership.
זה בעיה של הסוחר. כל העובש וה...
נכון, אבל עדיין יש סוג של... זה שלי. העובש הזה הוא בסוף, גם שאני קונה את זה, זה יהיה שלי. ואנחנו רוצים לקנות פרש ונקי, ובסוף, שוב, כמו שדיברנו על הפסיכולוגיה של הכסף, יש הרבה מהוויזואליזציה שאנחנו מצמידים, שלא בצדק לערכים של הדירה. אגב, אני אתן לך דוגמה בהקשר הזה. עשינו מחקר עם מתווכי דירות יד שנייה בארצות הברית, והסתכלנו, ניתרנו את כל הגורמים שיגרמו להם לחזור שוב לדירה. והגורם שנמצא מספר אחד שיגרום לאנשים לחזור לדירה, זה אם יש ריח של אפל פאי וקינמון בדירה. יש ריח של בית, וזה עושה תחושה ביתית.
שמעתי ששמים באובן פשוט, שמים
בתנור.
נכון, אז אנשים התעצבנו שכל פעם הם צריכות להכין מחדש.
כן.
ואז יש היום תמצית ששמים למים, ואז זה עושה את אותו אפקט.
לגמרי, כן, אפשר פשוט לשים זה, או כמה תמצית וניל קצת, קצת קינמון, ואתה אופה את זה, כן, ואתה אופה את זה כאילו ככה.
ואז אנשים קונים את הבית יותר בקלות.
שמעתי על זה, שמעתי על זה.
זאת אחת העצות הכי טובות שקיבלנו עד היום.
ממש טוב.
בפנים, רשמתי.
עוד אחד, אחרון. אני במינוס בבנק, ואני יודעת שאסור לי לקנות עד סוף החודש שום דבר, אבל עדיין ראיתי משקפיים מושלמים ב-1,000 שקל. זה חורג לגמרי ממה שהצבתי את זה. למה אני לא עומדת בפיתוי? למה אנחנו ממשיכים לקנות ככה?
נכון. אז באמת, אחד הדברים הכי מעניינים שראו, זה שאם אנחנו עושים ניסוי, ויש לאנשים שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה זה לקבל, זה לראות מכנס. ממש, לראות אותו פיזית. האפשרות השנייה היא רק לראות אותו במודעה, והאפשרות השלישית היא רק שיכתבו מכנס ותנו את התיאור שלו. ככל שהוא יותר נמצא פה, הצורך שלנו לקנות אותו הוא הרבה יותר גדול, ושוב, כשאנחנו מסתכלים על האופן שבו המוח שלנו מאבד מידע, אנחנו נמצאים בסוואנה. כשהיינו בסוואנה וראינו דבש, חלה דבש או תפוח, לקחנו אותה, לא חיכינו ואמרנו, טוב, אם אני לא אקח אותה עכשיו, אני אקבל שניים אחר כך, אין דברים כאלה. המוח שלנו לא חושב ככה. ולכן, כשאת רואה את המשקפיים המדהימים האלה, עולות רמות הדופמין, שזה ההורמון המוליך העצבי שגורמם לעונג, לכיף, לשוקולד, ואז אנחנו חייבים אותו כאן ועכשיו, והכסף ששם, שבמינוס, אין לנו, הוא לא מוחשי עבורנו.
תגידי לי, איך אני משיג דופמין בדרך אחרת?
סמים.
לא,
קוקאין.
תחפש משהו חוקי.
זהו, אבל אתה...
משהו חוקי?
כן.
לא, יש אנדרופינים.
יוגה וכזה, לא, נכון.
אז ספורט, ללכת ל... טוב, עשיתי.
אתה כבר זהו, אתה על זה. אבל האמת שזה קטע עם אפרופו קוקאין, דניאל, תרגיש חופשי להוריד את זה.
לא, זה עצות ל...
לא, אבל זה מצחיק אותי שאתה מוציא איזה 500, 600, 700 שקל לגרם בשביל להחזיר את אותו דופמין שהפסדת מלהוציא את הכסף. אתה מבין, יש פה בעצם סירקולציה באזורים של העונג והכאב. יפה מאוד, בוא נע, אני אשמיע, קודם כל דוקטור, אנחנו זהו, אנחנו נתייחס בזה. דוקטור לירז, אני מרגישה שאת באת וכאילו שילבת בתחומים שלי ושל אופר, ממש עשית לנו איזה מיקס כזה, נכון? אתה לא מרגיש את זה?
איך קראת זה? הטיות קוגניטיביות?
הטיות קוגניטיביות או כשלים חשיבתיים, תבחר מה אתה יותר אוהב.
זה קשור לדיסוננס קוגניטיבי שאנחנו, יש לנו ברוך בראש, אז אנחנו משלימים את זה.
אז לא, הדיסוננס הקוגניטיבי זה כשיש פער בין עמדה להתנהגות, אנחנו נחיה כדי לסגור את הדיסוננס. איך בדקו את זה? פסטינגר באמת.
אני מכירה את הסיפור, בטח עם הקאט.
עם הניסוי, דווקא זה אחד הניסויים הכי, לא, אז עוד לפני הקאט. אחד הניסויים שאני הכי אוהבת בפסיכולוגיה, לדבר עליהם עם הסטודנטים שלי. נתנו לאנשים משימה מאוד 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 משעממת, להעביר חפץ מפה לפה במשך שעה שלמה. סופר משעמם. אחרי סוף הניסוי, אומרים לקבוצה הראשונה, תקשיבו, קחו 20 דולר, צפרו לאלה שבאים אחריכם שהיה לכם הכי מעניין בעולם. עשו את זה. אחרי הקבוצה השנייה באו ואמרו, קחו דולר ותגידו לאלה שבאים אחריכם שזה היה השיחוק של הלייף הניסוי הזה. כל הנבדקים, בלי יוצא מן הכלל, הסכימו לשקר. אבל באו לאלה שנתנו להם 20 דולר ואמרו, חברים, למה אמרתם שהיה מעניין? בטוח לא היה לכם מעניין. אמרו, קיבלנו 20 דולר. אנחנו סטודנטים מרוששים, ברור שנשקר בשביל 20 דולר. ואז באו לאלה עם הדולר ואמרו, חברים, למה שיקרתם? אז אמרו, לא שיקרנו, היה ממש מעניין.
לא, באמת היה מעניין. הם משלימים בראש שלהם, הם אומרים, באמת היה מעניין, כדי לא להגיד מה אני אידיוט.
כדי לחיות עם הדיסוננס, נכון?
מעולה זה, מעולה. אוקיי, אז הטעיות קוגניטיביות זה בעצם עניין אחר לגמרי.
זה העניין של אנחנו בעצם לא חושבים בצורה רציונלית, לא חושבים לפי התיאוריה הקלאסית. אם אני מציגה לכם את אותה בעיה של המינוס 50 שקל והסרט בצורה שונה, ההתנהגות שלנו תהיה שונה. בעצם יש לנו איזה כשלים שעזרו לנו אולי בסוואנה שבאפריקה, אבל היום הם בעצם גורמים לנו לנהוג בצורה לא רציונלית.
לפי מה שכלכלנים לפחות אומרים רציונלי, בעיניי זה מאוד רציונלי.
אפילו כלכלנים היום מדברים על זה שאין רציונליות.
זה הכלכלה ההתנהגותית.
הרציונל זז כל שנייה, יפה מאוד. טוב, אני חושבת שזאת הייתה חוויה מאוד המבלינג, ממש כאילו אני אחזור הביתה יותר צנועה, בן אדם יותר צנוע, כי אני פועלת מתחפים ואני לא כזאת חכמה כמו שאני חושבת. דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה.
תודה רבה, היה כיף.
היה ממש כיף. וזהו, אופר, עד הפעם הבאה.
כן.
Bye-bye. Yeah,
bye-bye.